אל מלכות ישראל. מלכות ישראל חרבה, וראינו שתהליך ההגליות, תהליך החורבן שלה, היה תהליך ממושך. זה מה שישעיהו כתב על גלות אחת וגלות אחת לזה וגלות שנייה וכולי. כששבטי עבר הירדן הם הראשונים לגלות, ואחר כך צפון הגולן והגליל, ואחר כך חורבן שומרון, דהיינו מרכז הארץ, היום נניח בסביבת ג'נין ומסביב לשכם וכולי. מלכות יהודה נשארה בערך עוד כ-120 שנה, 120 שנה פלוס, נשארה כשברחבי ארץ ישראל הגדולה, גם בעבר הירדן המערבי וגם בעבר הירדן המזרחי, היו יישובים של יהודים, שראינו שמפעל התשובה הגדול של חזקיהו החזיר חלק מהם, קשה לנו לאמוד איזה חלק, לעבודת השם בירושלים. וצריך להבין שהממשל האשורי בכלל לא התערב בזה. כל עוד שהם יושבים בשקט, משלמים את המסים לנציב האשורי, ממלאים את חובותיהם לכובש, יעשו, יעבדו את מי שהם עושים, ויעבדו את השם כתוצאה ממפעל החזרה בתשובה של חזקיהו, ובצורה כזאת קמה איזושהי תנועה שהחזירה את ירושלים ואת עבודת השם הטהורה במקדש לא הייתם לכבודה הראשון, אבל על כל פעמים למצב די סביר, שארץ ישראל ברחביה עבדה את השם. בתקופת יאשיהו, וכאן אנחנו מתקרבים לדברים המיוחדים למלכות יהודה, בא תקנה עוד יותר דקדקנית, שסילקו גם את הבמות, אותם במות שהיו לשם השם אלוקי ישראל, וזו טעות נפוצה, הבמות היו לשם שמיים, אלא עברו על איסור התורה, ונגד זה כמובן יצאו כל הנביאים כולם. מה שקרה בשטח העולמי, העולמי דאז, וצריך להבין, ששוב, אם אני ברשותכם מנסה להתכנס בלוח, אם זאת ירושלים ואי פה עובר הגבול המדיני, זאת יהודה וזה השטח של ארץ ישראל, שהוא כבוש ברגע זה ונתון לשלטון האשורי, נניח או בשכם או במקומות הללו יושב נציב אשורי והוא גובה את המסים וכו', אבל פה ברחבי ארץ ישראל יושבים כאמור יהודים שעולים לירושלים והם מקיימים את מצוות התורה, ומבחינה הזאת זה מדינה פחות או יותר מדינת התורה המצופה. זאת מצרים, פה זה הפרט, זה החידקל, סכמה ואלמה, פה זו הייתה מלכות ארם, פה בצפון עיראק, בערי כורדיסטן, זוהי האימפריה האשורית, וכאן, במורד המפרץ הפרסי, זוהי בבל. לאוריינטציה, מעבר לזה, לא זאת עד היום הזה, זוהי פרס. זה בערך תמונת העולם של אז. תמונת העולם שאנחנו מכירים, זאת אומרת, גם יבשת אמריקה הייתה קיימת, גם באירופה, אבל היה פעם אחת בפרלמנט הבריטי, כשראש הממשלה היה יהודי מומר, וקראו את ישראלי, ואחד הצעירים המתחרים לו רמז לו על מוצאו היהודי. אז בשקט אנגלי הוא ביקש רשות הדיבור ואמר, אני רוצה להגיד לחבר הנכבד הזה, שבזמן שאבות אבותיו קפצו על היערות ברחבי אירופה ואכלו בננות, אז אבות אבותיי כתבו את הבייבל, את התנ"ך. זאת אומרת, היה עולם, אבל אין לנו הרבה ידיעות. אותן ידיעות שיש, אנחנו קוראים להן פרה-היסטוריות. זאת אומרת, אין לנו ידיעות על העולם התרבותי, אם בכלל היה קיים אז, אבל זה היה בערך העולם, וכמובן שכל אחד רואה שהציר הזה, הציר הזה, מצרים וארצות הצפון, בשלב ראשון היו שבטי ארם, ואחר כך אשור, אשור כאמור הגלתה את מלכות ישראל, וביני לביני עלה נבוכדנצר, ששמו המודרני סדאם חוסיין, הוא בעצמו אמר שהוא רואה את עצמו לנבוכדנצר המודרני, ועל גבול חתימת התנ"ך עלתה פרס, כורש דריה וזוזר. זה בערך תמונת העולם. צריך להבין שמיקומה של ארץ ישראל היה די מרכזי בגלל המעבר בין כאן לכאן. איפה יש לנו את זה בתורה? בספר בראשית. כן. איזה שיירה?
הישמעאלים.
אורחת הישמעאלים הבאה מגלעד, כאן צאן בארץ דותיו. פה מוכרים את יוסף. הם נושאים את עיניהם ורואים שאורחת הישמעאלים באה מגלעד, וכתוב שהם נושאים לוחות גדולות וכו', הולכים להוריד מצרימה. מה היה בגלעד? הם הגיעו רחוק יותר. הם הגיעו מהרי ההימאליה. הם הגיעו מהודו. הם הביאו סמים ולוטוס וכל מיני סמים בשביל החניתה שהייתה צורך גדול מאוד במצרים, ואלה היו שיירות שעברו מכאן לכאן. ארץ ישראל הייתה מרכזית מבחינה הזאת, ולכן כשבבל עולה, עכשיו אני חוזר לתקופה שאנחנו עומדים בה, לאחר מותו של חזקיהו, בבל עולה, כובשת את אשור, זהו קרב קרקמי שכתוב גם בספר מלכים וגם בדברי הימים, ואז בבל הופכת לגברת הממלכות של העולם הזה, אותו עולם שהוא העולם התרבותי. וכמובן שהיא מכוונת גם את החיצים שלה לעומת ירושלים. זוהי התקופה של יאשיהו. יאשיהו נופל בקרב. הוא נופל בקרב בלגידו. קשה לי עכשיו להיכנס מה היו המחשבות שלו, מה היה היחסים שלו עם ירמיהו, אולי עוד נגיע לזה בקשר לקרב הזה, אבל יאשיהו יוצא מירושלים, והולך ויגה בהר, רמאללה, שם, ומגיע כמעט לפי של תרגל, וכאן במגידו, בוואדי ערה, למעשה בעמק עירון, הוא מבקש למנוע את ההליכה של פרעה לקראת האויבים האחרים למעלה.
הוא עזר לשוב?
שאלה גדולה שאלת. ההנחה היא, לכן רק אם זה כן כבר הזמן, כאן, אם זה הפרט, אז כאן קרקמיש. בקרקמיש אמור היה להיערך הקרב האדיר בין שלוש הכוחות, מצרים, אשור ובבל. בפרדוקס, אשור ומצרים קרצו ברית ביניהם כדי להתמודד באויב המשותף הבבלי, וההנחה הייתה שמי שינצח בקרב הזה הוא יהיה אדון העולם. וכך מה שקרה, נבוכדנצר ניצח. יאשיהו עשה חשבון שבמזרח התיכון החדש המתוכנן הוא רוצה להיות פרטנר, וזה שהוא ינסה לעזור לבבלים ימנע מהצבא המצרי לעבור, אז כשישבו ליד שולחן הניצחון של סידור העולם החדש הוא יבוא לנבוכדנצר ויגיד אני רוצה חלק בסידור, תן לי את ארץ ישראל הגדולה מבית המקדש, והאידיאל הגדול של חידוש ימי דוד אולי יבצפץ לו. זה בערך הייתה המדיניות שלו. הבעיה הייתה שהוא לא שאל את ירמיהו, או לפי שיטה אחת הוא שאל, והוא חשב שיש לו מחלוקת, כי הוא פרש את מה שכתוב בפרשת בחוקותיי, וחרב לא תעבור בארצכם, למרות שפרעה התחנן לפניו, אמר לו גבל, כתוב את זה גבל, כתוב שם, זה הניגון שכתוב שם. אז אמר לו, מה לי ולך? מה אתה רוצה? תן לי ללכת. למה אתה נטפל אליי? למה אתה שם לי מקלות בגלגלים? אבל יאשיהו אמר לו בכוונה את המקלות בגלגלים, כי הוא רצה לעכב אותו. הוא רצה להתחכם, והוא התחפש כדי שלא יגלו אותו, והוא היה על אחד הגבעות בוואדי ערה, כשנוסעים לטבריה או לאפולה או דברים כגון אלה, הוא חשב שאם הוא יתחפש, אז גם הקדוש ברוך הוא לא יזהה אותו כמי יכול. וחץ עם כתובת מדויקת פגע בו, ואז הוא עלה לירושלים, וכשמת אחר 31 שנה של מלכות טובה, שכתוב שלא היה מלך כמוהו, אז על זה כתוב בדברי הימים, ויקונן ירמיהו על יאשיהו. מה טיבה של הקינה הזאת? איפה היא? מה? בפשטות לא כתוב, ירמיהו. מי שקצת זוכר את מה שכתוב בקינות של תשעה באב, שם יש קינה שמתחילה ויקונן ירמיהו על יאשיהו, שזה הפסוק שמופיע בדברי הימים, והפייטן נדמה לי אליעזר הקליר עשה מזה נוסחה שאיתה הוא התחיל קינה. כאן אנחנו מגיעים לשאלה שלנו שהיא כתובה בראש העמוד, איכה ומתי נאמרה. זאת אומרת מקובל התפיסה הפשוטה הרגילה שמגילת איכה היא מגילה ספר אחיד שנאמר על חורבן בית המקדש, וכשמתחילים טוב לבדוק לראות מה כתוב בדברי חז"ל, מה כתוב בראשונים ומה כתוב במגילה עצמה, מתברר שזה לגמרי לגמרי לא פשוט. נכון הוא שגם מבחינת המבנה החיצוני יש למגילת איכה פרקים רבים. בבקשה, מי יכולה לתת איזה נושא? פרק א' ופרק ב' ופרק ד' קיבלו את ההנחה שלך. הם פרקים שיש בהם א' ב', מקום אחד, העין מחלקת עם הפה, בסדר. אבל יש... על זה אנחנו רוצים לדבר, וזה כתוב בצילום שלכם. מיד אנחנו נראה שזה שיטה אחת, יש ראשונים אחרים שקיבלו את זה, לא קיבלו, חלקו בזה, מיד נדבר. על כל פנים, פרק א', פרק ב', פרק ד', הם בני כמה פסוקים? כמספר א' ב', 22 פסוקים, 22 פסוקים. מה קורה עם פרק ה', בבקשה? אני יודע שזה, פרק ה', פרק ה', פרק ה' ופרק בין 22 פסוקים שלא על פי א' ב'. זאת אומרת, המשותף לכל איכה, אני אשום מיד לפרק ג', המשותף לכל איכה זה משהו הקשור לא' ב'. יש לדבר הזה כמובן גם משמעות חיצונית טכנית וגם משמעות פנימית. אז זה אחת הספרות שחז"ל אמרו, שהתורה ניתנה באלף בית, ובגלל שהם לא שמרו את התורה, אז כאילו אלף בית מקונן עליהם. יש לזה גם הסבר טכני יותר פשוט. אמרו את זה בעל פה שיזכרו. כיוון שהיו אומרים בעל פה, אז הדברים שאי אפשר היה לתת. בבקשה, זה מקל. פרק ג' שהוא הפרק האמצעי בין חמשת הפרקים ליים אלף בית ד' ה', פרק ג' הוא בין אלף בית משולש. זאת אומרת, כל עוד יש לה שלושה פסוקים, א', א', א'. יש לפרק א', לפרק ג', עוד איזה דבר ייחודי בחלקו. זוכרת מי שיש פרק א'? בבקשה? אני אגיד לך עוד משהו. כשאני שאלתי אם יש מישהי שזוכרת, אם יש קינה שמתחילה ויקונן ירמיהו לישעיהו, חשבתי שתקום משתגיד, אני מעולם לא שומר, בבית אבא שלי לא היו קינות. מה קרה? למחרת תשעה באב, שמו את זה בגניזה. שנה הבאה בשביל צריך, שנה הבאה לא יכולה, מי שמע קינות? לא שמעו קינות. אבל מה עושים פה? את שאלת בצדק, מה עושים? מה עושים כל התשעה באב? אין מה לעשות. אין מה לעשות, אז צריכים לקרוא לך. רק לאחרונה ראיתי ספר, מאוד מאוד לא נפוץ, זאת אומרת, זה לא דבר שכיח, של הרב סולובייצ'יק, הבוסטונאי, שיש שם פירושים על קינות. מה עושים? הוא ישב כל תשעה באב עם התלמידים ולימד את הקינות. אז והדפיסו את זה עכשיו בספר. אותו דבר כמובן גם הפירושים עליך. יש לילה ארוך כזה, הרי כתוב שם מפורש, פחות תבכה בלילה, נו, מהר בוכים. בוכים על אימך. אז זה בערך מה שצריך. אני עוד הכרתי זיגנר חסידים, שבליל תשעה באב, אחרי נכנסו לשטיבל והתחילו ללמוד מדרש. מדרשים הם ארוכים מאוד, אמרתי כבר שיש 36 כתובות, 34 כתובות, זה כתובות ארוכות. אז כמובן שכולם לקחו את הספרים. היה יהודי זקן אחד ישיש מאוד, לא היה ספר, יושב בפינה ואמר בעל פה את כל היחד, הוא עוד זוכר מישהו, אמר בעל פה את כל היחד, הוא ליבל זיכרון עוד לפסטר נקה שלו. על כל פנים, העקרונות הללו של א' ב' הוא א' ב' בלשון רבים. בפרק ג' בחלקו בלשון יחיד. אני הגבר, אותי נהג, אך בי השור. מה כתוב פה? מה כתוב לי אותה? מדוע א' ב' המשולש פותח בשליש? זה מתחלק ל-66 פסוקים. שליש נדמה לי הוא כולו בלשון יחיד. חזק.
אבל יחיד
עשינו. חיים, תסבירי טוב מה מונח בי. אז היא אמרה פסוק. אבל יחיד עשינו. כשיש צרת רבים, יש בה נחמה מסוימת. דיינו, כולנו שותפים בעסק. ביקש המקונן לומר שההרגשה של החורבן זה אין לי שותפים. אני לבד סובל ואין לי אפילו עם מי להתנחל. החורבן הוא גם חורבן פרטי שלי ולא רק של הציבור. יש התחושה הרבה יותר עמוקה של אבל וחורבן כשהוא מבטא את היחידאים שלו. איפה נפגשים בזה בקוטב השני? זאת אומרת, הקוטב השני של החורבן מה הוא? בין לנוסח אשכנז, בין לנוסח ספרד, מי שמתפללת כסדר כל בוקר נפגש את זה, בחנוכה ועדיין נפגשו. נו, קדימה. יופ. מזמור שיר חנוכת הבית. לדוד, מה יש שם? שם גם יש לשון יחיד. ארון ממך, דיניתני, הפכת, שימחת, הכל אני. לא יודע עוד מה זה חנוכת הבית, נעזוב את זה עכשיו. אבל למה יש פה לשון יחיד? אתם קודם כל, קודם שמות לב. בחנוכה של הבית יש לשון יחיד, ובחורבן יש לשון יחיד.
כל המתאבל
אלה יפה, יפה. אבל למה לי יחיד? למה? יש מה שנקרא בשפה המודרנית הימון. הימון, היוד, מם, וב, מון. המון! כולם הולכים, כולם עושים, כולם, כולם, כולם. ובזמן שאתה עושה עם כולם, אז אתה מאבד. הבית המקדש, בית המקדש הוא פונקציה של רבים, אבל בשביל לבטא גם את הפונקציה של יחיד, שיחיד נכנס, גם את הצער, אבל אני מדבר עכשיו על נקודת השמחה, גם את השמחה, הוא נכנס להתפלל תפילה אינטימית בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אני ברגע...
הכהן הגדול.
הכהן הגדול היה שליח. אני נזכר בתפילה אחת שיש בגמרא על איש יחיד שהתפלל. במקדש. נקדימון בן גוריון. נקדימון בן גוריון, כשהוא זכה והתפלל וירדו גשמים, אז אמר לו אותו דוקס, הכל נכון, אני רואה שהקדוש ברוך הוא שלכם משגע את העולם ומוריד גשם, אבל יש כבר לילה, תן לי בבקשה את הכסף. אז הוא נכנס למקדש ואמר, ריבונו של עולם, הודה שיש לך אהובים בעולמך. 4-5 מילים, וירדו גשמים. זו הייתה תפילה, והחמה העירה. אז זאת אומרת שהנה דוגמה של תפילת יחיד, הרו ממך, דיליטני, הכל אני. להעמיד את עצמו במרכז עבודת השם, הן בטובה והן ברע. זה בערך המבנה של מגילת איכה. אבל מתי זה נאמר? תמיד עמדנו בפשטות, בין אם זה בבין הזמנים, בין אם זה בקיץ, בין אם זה בחופש. ירמיהו כתב איכה, ואתה הזכרתי את הגמרא שעוד מעט נגיע אליה, אותה מגילה שכתוב ירמיהו למדבר, אבל ההנחה היא שזה נאמר בזמן החורבן. לא הביאו תנ"כים, אז אני לא יכול לבחון הרבה. מי שיש לה תנ"ך, אני רוצה, יש תנ"כים. מוכנה אולי מישהו להגיד לי פסוק? לא, לא לי, אני בשבילה מוכנה משנה להגיד לי איפה כתוב על חורבן הבית? איפה יש במגילת איכה פסוק אחד ש... גברת הבית נשרף, תאר אותו. לא שמעתי. עכשיו יש את השאלה שהראשונים שאלו ואת מחזיקה את זה ביד, לא ראית את זה. איזה מין דבר היגיון? מילא כשאתה רוצה להגיד בשורת נחמה, אתה אומר, אני אומר לך עכשיו על החשבון, וכשזה יגיע יהיה שמח. אבל כשאני אומר חורבן, מקדימים לה... ההלכה מפורשת היא שעבדו בפורענות הלא מקדמינה. תביאו לי דוגמה מתשעה באב עצמו. כשחל תשעה באב בשבת, אז עולם דוחים את זה ליום ראשון. אין דבר כזה. יש פעם אחת שמקדימים, אבל משם זה ראייה שאני צודק. מה? לא, עשרה בטבת יחול ביום שבועיים. תענית אסתר. מכאן ראייה ש... תענית אסתר לא מאחרים, ולא מפני שאי אפשר לעשות את זה בפורים, מפני... אותם? על מה זה? על מה זה? תענית אסתר, רק אני אסתר, תענית אסתר זה חלק משמחה בפורים. אין בתענית אסתר תו של אבל, יש תענית של זעקה, אבל לא יכנס. בסדר, אני חוזר. פלא פלאים, אין בכל מגילתך מילה אחת שתגיד, המקדש נשרף. זה אחת השאלות שבגללן יש כמה דעות בחז"ל שמגילת איכה נכתבה פרקים פרקים בהתאם לשלבים בחורבן. זאת אומרת, אם אני חוזר למצב המדיני שירושלים לאחר מותו של יאשיהו נמצאת במצב של הידרדרות, ועל שלבים בהידרדרות הזאת נאמרו פרקים פרקים של דברי קינה. מגילת איכה איפה היא בת לוויה של המקונן בהתאם למה שהתרחש במצב הצבאי, המדיני והרוחני של ירושלים. שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אז למה כשחרב לא כתב כאן? קודם כל פרק ה' בוודאי אחרי, מפורש כתוב שם. זה הפסוק האחרון. השאלה שלך טובה, ואני אגיד לך משהו קשה לי. קשה לי למה אף אחד לא שואל את זה. אז כיוון שיש לה רבנים שם במשפחה, תשאלי אותם. מה את אומרת? תסבירי לנו, תסבירי לנו.
שאין מילים לתאר את
החורבן? זה הסבר שאני מסביר לזה. יש לי קצת ראייה. הראייה היא, הגמרא מספרת, כשרבי גסס, רבי יהודה הנשיא גסס, אז החליטו חכמים, מי שיגיד מת רבי ידכא בחרב. אף אחד לא יעז להוציא מהפה שרבי מת. אבל רצו לדעת מה קורה איתו. אז נכנס בר כפרה, ובר כפרה שהיה בעל הלשון יצא ואמר, אז כשהוא אמר ניצחו הרעבים את המצוקים ונשבע ארון הקודש בדרך של חוכמה, אמרו לו מת רבי, אמר להם אתם אמרתם. אני אתן דוגמה, לומדים חברותא. וכששני חברים לומדים, הם רוצים למשל, נניח הם לומדים הלכות ירושה, והם רוצים לבטא אם אחד מת וישאיר יורשים. אז כשהם שני חברים שווים זה, נניח שאתה מת, אז זה לא נורא. אבל אם אחד באמת חברותא עם אבא שלו, אז נניח אבא שאתה מת. יש דברים שהם נכונים, אבל עושים מהפה לא. בבקשה? זהו. אולי זה בערך עשויה להיות התשובה. האסון של החורבן הוא כזה שאף אחד לא יעיז להוציא אותו מן הפה. אז אומרים מסביב, נפלה משמיים ארץ תפארת ישראל, אומרים כל מיני רמזים, אבל לראות מקדש נשרף, איש לא יכול בכלל להעלות את זה על בעל שפתם. זה אחד ההסברים שאני מסביר לעצמי, כך את העניין הזה, למה זה לא כתוב. אבל זה כמובן מעסיק אותנו במבנה.
לא כותבת את זה, אתם לא יפה.
בבקשה?
חכם לא יפה, חכם לא יפה.
זה נכון, אבל
היא לא מבטאה את זה.
אז יש קומבינציות, ומין הבהמה אשר אינה, ומין הבהמה אשר אינה נטועה. אוקיי, בסדר. טוב, גבירותיי, עכשיו מה שאמרתי לכם, בואו נראה איך הוא נתון בכתובים. אני מתחיל ממה שכתוב במלכים ב', וימלך פרעה נכו, זה אותו פרעה שעבר שם בוואדי ערה במגידו, את אליקים בן יאשיהו, תחת יאשיהו אביו, כי הרי יאשיהו נהרג. אני קורא בראש הטור, בטור הראשון, בעמוד הראשון, בשורה הראשונה. גבירותיי, זה בניקוד, אז אני משתדל לקרוא בסדר. וימלך פרעה נכו את אליקים בן יאשיהו תחת יאשיהו אביו, ויעשר את שמו יהויקים ואת יהואחז לקר ויבוא מצרים וימות שם. והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה, אך העריך את הארץ לתת את הכסף על פי פרעה, איש כרתו נגס את הכסף ואת הזהב ואת המארץ לתת לפרעה נכו. כאן מתחיל דבר נוסף. תמורת הבטחת המלוכה שפרעה נתן לבנו של יאשיהו שנהרג, הוא אמור היה לקבל הרבה כסף. מאיפה יש כסף? ממיסים. וכאן מתחיל משטר העריצות של המלך בירושלים כדי לעמוד במשימות הכספיות הבלתי נורמליות שהטילו עליו. ואז במילא כמובן המצב מתחיל להידרדר בירושלים, של חמאס, של שוד, של... כי אין לאנשים כסף ורודים בהם, ואז במילא המצב גם מבחינה חברתית והלכתית יורד ועולה. בין 25 שנה יהויקים במלכו, ו-11 שנה מלך ירושלים, השם ללמוד יהודה בתפגעי המדומה. והיה שרה בין השם בכל אשר שעושה. בימיו, עלה נבוכדנצר מלך בבל. אתם שמות לב שבקטע הראשון דיברנו על מלך מצרים, אלא שבינתיים בבל התגברה, והיא מגיעה לפה, והיא לו יהויקים עבד 3 שנים. אז קודם כל יהויקים מקבל את מלכותו, וכמובן שכל מעבר כזה צריך לשלם עוד פעם כסף. וימרוד בו, הוא לא יכול היה לעמוד במטר הזה, והוא מנסה לפרוק את העול הבבלי. וישלח השם בו את גדודי כסדים ואת גדודי ארם ואת גדודי מואב ואת גדודי בני עמון, כמו מה שכתוב פה. כתוב פה ככה, את גדודי הבבלים הכסדים ואת גדודי ארם ואת גדודי עמון ומואב. זאת אומרת, אם בפרט על החיילה קטנים, חוץ מהצרות הגדולות שהיה, אז גם היו כל מיני פלישות וכל מיני גיחות, אבל גיחות כואבות כאלה. וישלחם ביהודה להעבידו, כי דבר השם אשר דיבר ביד עבד הבנים. אך על פי השם הייתה ביהודה להסיר מעל פניו וחתוך מנשה ככל אשר עשה. וגם דם הנקי אשר שפך וימלא ירושלים דם נקי ולא עבר השם ישועה. וכמובן שצריך לפרש דם נקי גם בפועה פשוטה. השליחים של המלך, שהוא דמות שלילית, הם פשוט רדו בעם וגבו כספים, ותוך כדי גביית כספים הרביצו והרגו אנשים. הכל היה בשביל הלחץ החיצוני שהיה קיים. ויתר דברי יהויקים, בכל אשר עשה לא הם קוראים עצב דברי הימים ממלכי יהודה, וישכב יהויקים ממלכיו, וימלוך יהויקים בנו תחתיו. ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, מצרים הפכה להיות מאוד מאוד במצב שפל ונמוך מפני העול הבבלי, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים, דיין מגבול ארץ ישראל מצרים עד נחל, עד נהר פרת, כל השעה הייתה למלך מצרים. כל מה שהיה נתון בשלטון המצרי הפך לחסות של הבבלי. בין 18 שנה יהויקים במלכו, 3 חודשים הלך בירושלים, ושם ימון לחושתה בתל נתן בירושלים. והיה עשרה בעיני השם ככל אשר עשה אביו. כמה זמן הוא הלך?
3 חודשים.
אז ב3 חודשים אפשר לעשות עשרה בעיני השם? אז זה סתם. טוב, גם אני לא מדבר על זה. בעת ההיא, עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל ירושלים, וקבעו העיר במצור. ויבוא נבוכדנצר מלך בבל על העיר בעבדת כתרים עליה, ויצא יהויכין נכנע מיד. ויצאנו יהויכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואימו ועבדה ושרה ושריכיו, ויראה אותו מלך בבל ב8 למלכו. ויוצא משם את כל אוצרות בית השם ואוצרות בית המלך, ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל השם כאשר דיבר השם, והגלה את כל ירושלים. זוהי הגלות הראשונה הראשונה היא גלות יהויכין. איפה אנחנו נפגשים איתה? במגילת אסתר, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלה עם יחוניה מלך יהודה. הוא זה שכתוב פה. ואת כל גיבורי החיל, 10,000 גולה, וכל החרש והמסגר, לא נשאר זולת דלת המארץ. ויגל את יהויכין בבלע, ואת אם המלך ונשי המלך וסרסב, ואת אלי הארץ הגיר גולה מירושלים בבלע. ואת כל אנשי החיל, 7,000 והחרש והמסגר, 1,000, כל גיבורים עושה מלחמה, ויבא מלך בבל גולה בבלע. וימלך מלך בבל את נתניה ביתו תחתיו, ויסל את שמו צדקיהו. ובכן, הנה יש לנו פה למעשה שני פרקים של הידרדרות מלכות יהודה. מבחינה רבה מאוד, אני מסכם את מה שיש בתואר הראשון. הייתה יהודה בתקופה פורחת תחת מלכותו של יהושיהו. קודם כל, המלכות שלו הייתה רציפה. הוא מלך 31 שנה. הוא עשה הישר בעיני השם עד כדי שכתוב בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מולו. לא היה מלך כמוהו. דוד היה הדמות שהוא חיכה בהצלחה רבה מאוד. כאמור, הוא סיפח, סיפוח לא רפני, את כל מלכות ישראל שיביא את השם בירושלים. המוות הטרגי שלו הייתה טרגדיה עצומה של מפלה ראשונה שהייתה בירושלים, ועל זה ויקונן, מיד נראה, ויקונן ירמיהו על יאשיהו. הקינה, והסיום באותו פסוק בדברי הימים, והינם כתובים על דברי הקינות. זה מה שהביא את חז"ל לפרש, הינם כתובים על דברי הקינות, יש מקום באיכה, ששם יש רמז למותו הטרגי של יאשיהו. אולי נוכל מישהו לנחש מהו הפסוק? בפרק ד' כתוב, רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותה. רוח, עושה? אשר אמרנו בציון. אשר אמרנו בציון. מה זאת אומרת? אני רואה שלמוד בן הזמן, אני זוכר את זה. זה מסביר קצת למה זה יושב. אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. זאת אומרת, יש עכשיו מהפך עולמי. יש נבוכדנצר, יש אשור, יש פרעה נכו. איך עם ישראל יסתדר? ואנחנו קיווינו אשר בצילו, מלך צדיק, יהיה לו סייעתא דשמיא, הוא ינווט את המדינה בצורה כזאת שנחזיק מעמד אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. רוח אפינו משיח השם. אז באמת חלק מפרשני חז"ל, חלק מהראשונים אמרו שהכוונה היא ליאשיהו. וכאן רמז ירמיהו בקינה שלו על הדבר הזה. יש מי שאומר, נדמה לי בן עזרא שם, שדות שזה דווקא היה צדקיהו. ומה יש אשר נלכד בשחיתותם? מה זה שחיתותם? בשחת זוט המול. בשחיתותם יכול להיות בבור או במלכודת שהמתינו. שחת, נו. יופי, לפי השיטה שצדקיהו ברח דרך המנהרה, אבל המנהרה לא הייתה איפה שהיא היום. שאומרים מה צדקיהו, למה זה לא יכול להיות? נכון. הפתח של המנהרה הזאת היה בגן בית המלך. גן בית, ההנחה הבסיסית היא שארמון המלך עמד במורד של האופן. זאת אומרת, במקום שקו אחד נמצא היום, בהתחלת המורד של עיר דוד, והאזור של המלוכה היה כנראה עד סמוך למעיין, ששם היה הגן. ובחסות הגן בין החומותיים הוא כנראה ברח כדי לצאת אי שם במלא אדומים. אז הוא חשב שהוא חכם, שהוא בנה לו דלת המילוד הזה. מספרים חזב, בשחית אותם, שחית אותם זה המלכות. זאת אומרת, מה שקורה הוא שניים רצים. צדקיהו רץ מתחת לפני האדמה ולמעלה רצים הכסדים, איך הקדוש ברוך הוא מסתבב, וברגע שהוא יוצא מן המנהרה, פתאום הכסדים האלה מנסים לתפוס את הצבי. אולי למוד אשר נלכד בשחית אותם, הוא נתפס באותה שחת, באותה מלכודת שהיו נצפו לתפוס את הצבי, תפסו גם אותו. על כל פנים, זה לפי אותה שיטה שזה צדקיהו, אם זה לפי יאשיהו, יש לנו פה איפה כמה שלבים. אמרנו יהויקים, שאחת עשרה שנות מלכותו היו שנות רשע. אולי לא כל כך בגללו, אלא בגלל המטלות שהוא היה צריך לבצע, דיין משטר דמים, תרתי משמע, גם של כסף וגם של דם, והמצב הביטחוני של הגדולים ששרפו בו, ואנחנו מגיעים עכשיו לגלות יהויכין, שהיא גלות רצינית, לקחו פשוט את השמנה. חבר דיבו על חרש למגר, על חברי הסנהדרין, על חכמי התורה, והם אישור בירושלים את דלת העם. אני חוזר לפסוק י"ח בטור השני. רוח אבינו, רוח אבינו. יהודי, בין 21 שנה שתחיהו במולכו ו-11 שנה מלך בירושלים בשם אמו חמוטל בת ירמיה מלבנה, והיה שרה בעיני השם ככל אשר עשה יהויקים, כי על אף השם הייתה בירושלים ליהודה עד השלכו אותו מעל פניו, וימרוד צדקיהו במלך בבל. ויהי בשנה התשיעית למלכו, בחודש העשירי בעשור לחודש, עשרה בטבת, בא נבוכדנצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושלים, ויחן עליה ויבנו עליה בעת סביב, התחלת המצור על ירושלים בבית ראשון. ותבוא העיר במצור עד ה-12 שנה למלך צדקיהו, ותשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם למערב, ותיבקע העיר וכל אנשי המלחמה הלילה, דרך שער בין החומותיים אשר על גן המלך ותקדים אל הישבים, וילך דרך הערבה, זו המנהרה. ויזיפו חלקזים אחר המלך ויציג אותו בעזות יריחו, וכל חילון הפוס מעלה. ויצפו את המלך ויראו אותו למלך דבר רבלת, וידברו איתו משפט, ובני צדקיהו שחטו לעינה, ובני צדקיהו עיוור, ויעשרו בנחושתיים ויראו בבל. ובחודש החמישי, בשבעה לחודש, בשנת 19 למלך נבוכדנצר, מלך בבל בנו וזרדן רב טבחים, עבד מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית השם, את בית המלך, את כל בתי ירושלים, את כל בית גדול שרב באש, ואת חומות ירושלים סביב נקטו כורחי קדים אשר רב טבחים, ואת יתר העם ונשאר נעיב את הנושאים אשר נקור למלך הקודם. יש לנו איפה כאן כמה שלבים, יהויקים, יהויכין, זכיהו ושריפת המקדש. עכשיו אותו פסוק שהזכרתי קודם, ויקונן ירמיהו על יאשיהו. זה היה 22 שנה קודם, כי אם צדקיהו מלך 11 שנה ויהויקים 11 שנה, נניח 3 חודשים של יהויקים, זאת אומרת, למעלה מ-20 שנה לפני החורבן הממשי, כבר כתב ירמיהו מגילת קינות. ויקונן ירמיהו על יאשיהו, ויאמרו כל השרים והשרות וקינותים על יאשיהו עד היום, ויתנום לחוק על ישראל, והינם כתובים על הקינות. אני קראתי, לא, אני עוד אמרתי לקוח את הדבר לא עובד. בבקשה. אני עובר עכשיו למה שכתוב בתחתית הטור הראשון, תחת הכותרת השותפים, פרק ראשון בבא בתרא. שם כתוב, ירמיהו כתב ספרו, זו אותה ברייתא המפורסמת שמסדרת את ספרי התנ"ך. ירמיהו כתב ספרו בספר מלכים וקינות. קינות זה השם הנרדף למגילת איכה. זאת אומרת, ירמיהו כתב את מגילת קינות. אבל כיוון שפעילותו הנבואית של ירמיהו הייתה למעלה מ-40 שנה, מפורש כך כתוב בראש הספר, לעשות חשבון, אז ממילא במשך 40 שנה, חוץ מספרו, כתב גם את מלכים וגם את ספר קינות. עכשיו אני עובר למה שכתוב למטה תחת מדרש רבה. ומתי נאמרה מגילת קינות? רבי יהודה אומר, בימי יהויקים נאמרה. זאת אומרת, למעלה מ-20 שנה לפני שריפת המקדש, כבר חזו את החורבן וכבר אמרו קינה. אמר לו רב נחמיה, וחיבוכים על המת עד שלא ימות. כולם יודעים שמתים בסוף, אבל אף אחד לא קורא קריאה לפני שנופח את נשמתו, אף אחד לא יגיד קדיש לפני זה, מקביל לקינות. אז הוא דחה את השיטה הזאת. אלא אם מתי נאמרה? אחר חורבן הבית. הרי פתרונו איך יש בבדד, כי הרי לפני זה לא היה ככה. משהו מעין זה יש גם בקטע המקבילו, רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אומר, אין לשון איכה אלא לשון תוכיחה. מכאן אנחנו מגיעים לשאלה, איכה זה הסמל המסחרי, בסוגריים, הסמל המסחרי של הקינה. מה זה רוצה לומר? מה פירוש המילה איכה? רק רגע, פשט. איכה, לא, גם לא פשוט, מה זה? האם זה היקה? איך אתם מגיעים להיקה? יותר מדויק. מפני שהמילה היקה כתובה בתורה א', י', ח', ה'. נורמלית, היינו, בעברית תקנית, אנחנו כותבים היקה ככה. היקה. ומכיוון שהתורה לא מנוקדת, אז אפשר גם לקרוא איכה. אבל הפעם הראשונה שכתובה המילה
השם שאל מלאכה.
אז בואו נראה רק רגע. אז רבי יהודה אומר, אין לשון איכה אלא לשון תוכחה. אדם מה זה אמר? איכה תאמרו חכמים אנחנו ותורת השם איתנו. כן, הנה לך דוגמה, איכה לא לשון קינה אלא לשון של תוכחה. רבי נחמיה אומר, אין לשון איכה אלא קינה. אדם האדמה ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו היקה. מה פירוש? מה כתוב בדברי חזלי? נניח, לפי השיטה הראשונה שדברי תוכחה, אז מה? אתם שמות לב שרב יהודה שאומר שזו לשון תוכחה, מה הוא אומר? מתי נתחבר? מה? אז מה הוא אומר? מתי נתחברה המגילה? לפני הקורבן. אז הוא שואל אותו חברו, איך אתה מקונן לפני שהאסון התרחש? אז מהי התשובה? זאת אומרת, אני לא מקונן, אני מנסה לעכב את הפורענות הזאת. יוצא לפי זה שאם אתה שואל אותי מה הטיבה של מגילת איכה לפני שהחורבן התרחש, אני אומר לך, אני רוצה להקדים, אולי לבטל או לעכב את הפורענות. אני אומר דברי תוכחה שהם אולי ישמשו משהו שיגרום לך יורי תשובה שתעכב את התהליך הזה. אבל רב נחמיה שאומר שהדבר הזה הוא קינה, אז הוא אומר, אז מה יש בדברי המוסר האלה? במילים אחרות, בלשון הרחוב, הפספוס של העולם הוא עתיק מאוד. רב ברוד עליו, היקה, איך קרה הדבר הזה? במילים אחרות, יש משהו גם, הבריאה יצאה מתחת ידי הקדוש ברוך הוא נקייה ושלמה, אבל מיד אחרי זה התחילה ההתגלות. זוכרת מישהי איך מגילת איכה מסתיימת? עלה ומה כתוב? אבל כדי להמתיק את זה חוזרים, ומה אומרים? מהי המילה האחרונה? כקדם, בואי שלא אמר גן עדן מקדם. גן עדן מקדם, המילה האחרונה שאומרים בקריאת מגילת איכה היא מקדם. שם גם כתוב ויחמוס כגן סוכו. ואמרו חז"ל, כמו אדם הראשון שהסוכה שלו הייתה בגן עדן, הוא פספס.
אז אנחנו לא
שומעים. קודם כל, תביאו ראיה שהיא צודקת. מה כתוב במגילת איכה בפרק ה'? אבותינו חטאו בעינה, ואנחנו אבותיהם סבלנו. אז קודם כל, את נמצאת בחברה טובה.
אם אומרים שהקינה
חיברו
לפני
החורבן,
מתי אמרו את
הקינה? מי בכלל אומר שאמרו, חיברו ולא אמרו? זה מה שחז"ל רומזים. אני... את לא נותנת לי מנוח עם הירמיהו למדבר הזה, ואני אשוב לזה. יש לי עוד עמוד שלם, אני פרס פרנסה. פעם יש עמוד שלם שאני אדבר עליו. יש פה נורות, וכולם יודעות ששוט הוא שוט כל עוד שאתה לא מצליח. האיום הוא הדבר. אני אשלח אותך הביתה, אבל אם אתה שולח הביתה, נגמר הסיפור. התוכחה היא יכולה להיות משמעותית כשאני מבקש להשתמש בה. אבל כאחר שאתה למעשה כשהורה, אני אדע, אבל כשאתה נותן לה, אז אתה ישפט את הכל. כי אתה ביקשת הרי למנוע ממנו מעשה. אז איכה והוראה של תוכחה אמורה להיות כוח מרתיע. אולי ישוב. ברגע שאתה משתמש באיכה בלשון קינה, אבל איבדת. לכן השימוש הוא במקד. זאת אומרת, גם אחרי שאני אומר שאיכה זה קינה, אני אומר לך, אבל תשמע, אבל אם תהיה בסדר, יש איזה מודל. המודל של גן עדן מקדם. זאת אומרת, חז"ל התכוונו בעומק של הדברים הללו, אחת האפשרויות לפרש את זה, שיש למה לשאוף. כי מה הכי מרגיז? שתיזהרי שהחלב לא ישפך. וכשהוא נשפך, על חלב שנשפך לא בוכים. איך זה מרגיז? אני הייתי מפטר נורא כזו. אסור להשתמש בנשק שאתה לא... ברגע שהוא מבחין, יש ביידיש ביטוי, יש ביידיש ביטוי שמשמעות שאתה... שאתה מאיים, הוא צוחק
לך. זה מאיים. הוא עושה את הירמיהו, לא עמדן, כל הזמן יהיה מבול, יהיה מבול, לא יהיה מבול. כל הזמן יהיה מבול, שממש עשה מוריד, אז... אז היה במירמיהו, שירמיהו אמר לרבון שלו, נו, אתה לא מחריב את נמבה, זה שמעתי ש... יונה, יונה.
אל תאיימי, רק תתחלפי. אני מוכן לשמוע.
איזה כנסת מידות יש לך לנו
מה פוש דברים? מה?
האם באמת כך נראה חובן? אם אדם נורא בנבואה,
הוא כתב ברוח הקודש, כן, אז מה
השאלה? השאלה היא באמת כשזה קרה, זה שנקרא על אמת,
קודם כל, רק רגע, יש תשובה פשוטה. יש גם פרקים בירמיהו הספר עצמו, ואפשר לבדוק את מידת ההתאמה בין מה שירמיהו הנביא כותב בספרו. אני מוכן לחדד את השאלה שלה, וגם לזה אני אשוב בהמשך. איפה מסווג ספר ירמיהו בתנ"ך? באיזה חלק? אין נביאים אחרונים, זה המצאה של הקורקים, אין נביאים אחרונים. יש רק נביאים. בסדר. איפה מסווגת מגילת איכה? בכתובים. זאת אומרת שיש לנו יצירה או שתי יצירות של איש אחד שהן בדרגות שונות של רוח הקודש, שיצירה אחת נכנסת לנביאים ויצירה אחת לכתובים. דוגמאות נוספות, גבירותיי.
שלמה.
שלמה את כל מה שהוא, כל מה שהוא כתב, כל מה, מה? רגע, שלמה כל מה שכתב בכתובים, מה אתה רצית לומר? יפה מאוד, שמואל. שמואל כתב ספרו וספר שמואל נמצא בנביאים, ומגילת רות ששמואל כתב אותה נמצאת בכתובים. אני מבקש דוגמאות נוספות מהסידור של מתפילת שבת. מתפילת שחרית בשבת, אם את לא מאחרת, מתחילה מנשמה. משה רבינו כתב את התורה, וכתוב בקדים צדיק תפילה למשה, איש האלוקים. הרי לך שמשה רבינו כתב משהו שהוא בשיא השיאים בתורה, והוא כתב יצירות שהם נכנסו לכתובים, לתהילים. אבל זה בדרגה, על זה לא שאלתי, אבל זה בדרגה. אני הייתי מכניס את זה תפילה למשה בתוך התורה, ולא הכניסו את זה ככה. ויש שיטה אחת שיוב כתב, אתה לא רוצה שתדבר על זה. אז יכול בהחלט להיות שיש יצירות שנכתבו לפי המקור של הגילויים הנבואיים בצורות שונות של דברים. תביאו לי דוגמה שזה חלק, שזה הסתכלות יהודית ולא הסתכלות של גויים. ממה שאמרתי עכשיו, בספטואגינטה, בתרגום ה-70, מגילת רות צמודה לשמואל, ומגילת איכה מופיע אחרי ירמיהו. זה המוח של הגויים. ירמיהו כתב סיבוב, הם צדקו מבחינת הרקע, אבל לא צדקו מבחינת המקור של הקדושה. ולכן זה מחולק זה לזה. על פי זה גבירותיי מתיישב דבר מופלא מאוד. זה מה שקשור למה שדיברנו קודם לאיים. למשל בירמיהו ב' כתוב, לא ג' כתוב, איה אלוהיך יהודה יקומו אם יושיעוך בעת רעתך. זאת אומרת, זה היה לפני החורבן. אז ירמיהו אומר, תיזהרו, מה אתם עובדים לאלוהים אחרים? מה אתם עובדים לפסילים? מה אתם עובדים לאלילים? הרי הם לא יעזרו לכם. תראו ברגע שיבוא אסון, נראה אתכם איך הם עוזרים לכם. זה נאמר לפני החורבן. לפי זה, מה היה צריך להיות באיך? אמרתי לכם? ומה מעניין? שבכל מגילת איכה אין אף מילה של המלכה. אין, יש רק הרגשה של שיתוף בצער. הרי היה צריך אליהו. אליהו היה צריך לכל הפחות, כמו שהוא אומר בירמיהו, היה אלוהיך, היהודה, יקום מישהו. כשהאסון התרחש, היה צריך לנו, עכשיו תלמדו פעם מוסר, עכשיו כבר תדעו איך להתנהג. אין אף מילה.
והיית בצורה?
חזק יותר.
למה? אליהו בן עצר.
חזק יותר, למה? זה מסביר, כי ירמיהו כתוב בנביאים ואיכה כתוב בכתובים. נביאים זה דבר השם נטו. כתובים זה מעורבות גם של ההבנה האישית של האדם. לא ברור כל כך מה ההגדרה, אבל רוח הקודש היא בדרגה נמוכה יותר מדרגת הנבואה. ששם יש לאיש הכותב גם איזה יחס לדבר הזה. אז האמת היא שירמיהו בתוך ליבו בכלל לא רצה להגיד להם היה אלוהיך. הוא אהב אותם. אלא מה? הוא היה מחנך. אז הוא היה מוכרח להגיד את זה. אבל כשירמיהו אמר מליבו ולא שהקדוש ברוך הוא כפה עליו את הנבואה, אז בדרך הטבע הוא לא יכול היה להוציא מפיו אמרתי לכם. הוא מרגיש את הצער. אז זוהי כמובן דוגמה של חיבור המגילות הללו גם קודם לכן. וכמובן שיש פה דבר הרבה יותר עמוק באיכה על אדם הראשון. בכמה מקומות בדברי חז"ל, גם בדברי הראשונים, יש השוואה בין המשכן, מבנה המשכן והמקדש למה? לגוף האדם. הלב, המזבח, המנורה, הכבד, אותו מאמר, שהוא לא מאמר חז"ל, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוך כל אחד ואחד, זה לא כתוב בחז"ל, כתוב באחד הראשונים, אז הדגם שלו שבאמת הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו על בני אדם, כי זה משכן נייד. זה שכינה כביכול מהלכת על תלמידי חכמים. אז בזמן שאדם נהרס, אז נהרס משכן. אז נהרס פוטנציאל מקדשי, ולכן איכה. לכן אומרים איכה גם על אדם וגם על המקדש. כי זה גם משכן קטן שיכול, ולכן גם התקווה שחדש ימינו כקדם בהוראה של גן עדן מקדם. זה כמובן נכנס עוד יותר גדול. אם אתם שמות לב, אז העולם שאנחנו נמצאים בו הוא כאילו עולם בדיעבד, עולם לא הכי מתוקן. אדם הראשון פספס, אי שוויון בין הגבר לבין האישה מאז הכללה, נחש, שפה, אני יד אדיר, אני אדיר, אני לא עולה עשר משים, היחסים בין הנחש לבין בין האדם, לא כפי שעלה במחשבת הבריאה. אז אנחנו חיים בעולם של בדיעבד. ותוכלו למצוא במרחבי התנ״ך, תודה רבה, אני רואה שאת מרגישה שלא רק שקר אלא שגם צמד, תודה רבה. במרחבי התנ״ך אפשר למצוא רמזים לתיקונים שיגיעו לעתיד לבוא. איבה אשית בין הנחש לבין חכן הוא שפה ראשית. מה כתוב לעתיד לבוא? ועלה? רוצה לומר, בכל גן ילדים יש פינת חי, ובפינת החי הזה יש פטן ונחש וציפוני, והילדים הקטנים משחקים עם הנחשים, והמאורת ציפוני גם הוא לידו הידע. איך שלא נפרש, אם זה נמשל או נמשל, יש שלום בין האדם לבין סביבתו. האדם הרמוני עם הבריאה, גם עם הנחש, יהיה הנחש מה שיהיה, מה שהוא נחש מקולל, הוא דמות שלילית יהיה. למה האשכנזים נוהגים שהכלה מסובבת את החתן? מה כתוב? סליחה, כתוב את זה בירמיהו. נקבת, אז אם את כבר כן זוכרת את הפסוק, מה אומר רק? מה אומר? מה אותם? אז יש לך קושייתי, שאלי את הרב עובדיה למה הוא לא עושה את זה. בירותיי, תני לי לגמור. אומר רש"י, רש"י בירמיהו, רש"י הקדוש, אומר רש"י, מה זה נקבה תסובב גבר? בעולם הזה היא לא מעיזה לבקש ממנו שיישא עינה. היא לא מתחילה איתה, היא מחכה. מי הולך אל מי? הולכים אל בית הקלה. לעתיד לבוא, היא לא מתביישת לבקש ממנו תתחתן. זה מה
שקורה.
אני אל תמוד אישר.
בעד בעולם המודרנה זה מקורה. אני במודרנה. אז אני נגיע. אני תתחתן.
מיד ישמע. סליחה, אני לא אז קודם כל מה אני רוצה להשיג מזה? אתם מבינים איזה רעיון גדול עמוק פה? פה כתוב שהחופה היא תיקון, שהחופה היא בבואה של עולם העתיד. רש"י מלמד אותנו שאנחנו מצפים שיתקיים הסיפור הזה, וכשמח החי יצריך בגן עדן מקדם, זה כאן. הזוג הזה מתחיל את חייו מגן עדן, מקדם. הנה המקדם. זה אני רומז. הכללה של איכה לא קיימת. על הזוג הזה עוד לא אמרו איכה. כי יש להם עוד את ההתחלה המחודשת, וזה רמוז בדברים הללו של רש"י. הנקבה תסובב גבר זה תיקון של העולם, זה מה שאמרתי, השוויון. היום לא נעים כל כך שהיא מבקשת. אז באיזה מקום שהוא, התקנה הזאת באה לידי ביטוי בצורה כזאת. מוות. הנער בן 100 שנה ימות. כשימות אחד בן 100 יגיד, שמעתם? ילד קטן מת, בן 100. זה כתוב בישעיהו. זאת אומרת, אז אנחנו יותר, גם אנחנו רוצים כמו שהיה אז. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא. הידברות, הידברות, יש שם מושג חדש, הידברות. למה אין הידברות בינינו? כי כל אחד מדבר בשפה אחרת. מה כתוב לעתיד הדור? כי אז זה הפוך אל המין שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. זאת אומרת, התיקון של מגדל בבל, זאת אומרת, הוא אשר אמר, שהכלכלות והכללות והתקלות שעליהם אומרים איכה, עתידים להיעלם. וזה מה שכתוב בדברי חז"ל, שזה מתחיל עם איכה ונגמר מכדי. דהיינו, אנחנו רואים את המודל של העתיד כמודל שאנחנו מבקשים במידת האפשר למשוך ממנו קווים אל חיי המציאות. ואחד מחיי המציאות זה הברכה לזוג שמתחיל את החיים שלו בלכתחילה, שהכל יהיה כגן עדן בקרב.
זה בגירושים אומרים להם, איכה יש בה בדת.
את יודעת מה? שאלתי את אחד מחברי בית הדין בבאר שבע בסוף בין הזמנים האחרון, מה אתם עושים בימים האלה? היה בזמן שכולם היו בגוש קטיף, אז הוא אומר, יהודי לא מגרש יהודייה. עכשיו אני עובר לעמוד השני. יש פה סיפור בירמיהו פרק למדבב, שהוא סיפור שיש לו השלכה לגבי הנושא שלנו. ויהי בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה לירמיהו מאת השם לאמור. קח לך מגילת ספר, חטבת אליה את כל הדברים אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגויים, מיום דיברתי אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה. קודם כל יש פה הוראה חד פעמית שיש בכל התנ"ך. הנביא מצטווה בחייו לכתוב את כל סיכום נבואותיו. זה סתם דבר מעניין מאוד, ומגלה כמובן את המחשבה. הנביאים התנבאו, בעיקר בעל פה. אי פה, אי שם, יש איזה כתב של נביאים, כתוב במקום אחד בדברי הימים, ויבוא אליו מכתב מאליהו. מכאן כמובן גם שם הספר, מכאן שם הספר. על כל פנים, בדרך כלל הנביאים אמרו את נבואותיהם בעל פה. חז"ל מספרים, שכך גם אמר רש"י, שלעת זקנתם הם אספו, בלשון ימין כל כתבי, אספו את כל מה שהם יצרו, ושימרו את זה, וזה התנ"ך שבידינו. אבל מה שקרה כאן, שירמיהו נצטווה לכתוב את כל הנבואות שלו בצורה מרוכזת. מה יש? אולי, הקדוש ברוך הוא, ננסה עוד איזה ניסיון. אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אני חושב לעשות להם, למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלקתי לעבודה מול חטאתם. תופעה פסיכולוגית מוכרת.
סליחה,
אני דווקא חשבתי על, מסתום סיפרתי אותו במהור סיפור ידוע, על אותה יהודיה שלא ידעה שפת המדינה וביקשה מכתבן שיכתוב לה את בקשותיה אל השר או אל השופט, ולפני שהיא חתמה, הוא מקריא לה את זה, אז היא פורצת בבכי. אז שואל אותה, מה קרה? חובלי נגיבות, בעצמי לא ידעתי כמה רע לי. מהי הבדיחה? מה הבדיחה?
מרוכז.
זאת אומרת, היא הרגישה זה וזה וזה, ופתאום בבת אחת, זה מה שעושה ירמיהו, זאת אומרת, על פי צו השם. הוא אומר ככה, אני אומר להם במשך 40 שנה, אני אומר להם דברי מוסר, אני אומר להם דברי תוכחה, אבל זה מתפזר וזה מתפשט, שומע, הולך לישון, קם בבוקר חדש. בבת אחת, ניתן פה איזה ריכוז, איזה מיקוד, איזה משהו חזק מאוד, כזה דאבל, כפול ומכופל, אולי זה יזעזע אותה. אז תכתוב את כל הדברים האלה. זה היה הצד. עכשיו. מתי התחיל ירמיהו להינבא? בשנת 13 ליאושיהו, כך כתוב בסוף הספר, בתחילת הספר. עכשיו הביצוע. ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה. זה מבצע לא קל, אז הוא קורא את הסופר שלו. ויכתוב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי השם אשר דיבר אליו על מגילת סופר. היה לו את הסופר שלו, ירמיהו מכתיב והסופר כותב. ויצווה ירמיהו את ברוך לאמור, אני עצוב, לא אוכל לבוא בית השם, אני לא יכול לבוא לבית השם. אבל יש לך עכשיו מגילה כתובה, ששם יש ריכוז של כל הנבואות. ובאת אתה וקראת במגילה אשר כתבת מפי את דברי השם באוזני העם בית השם ביום צום. לא כתוב עכשיו איזה יום צום זה היה, אם זה היה צום שקראו לרגלי המצב, סיבה זאת או אחרת. דהיינו ביום התכנסות של כולם, וגם באוזני כל יהודה הבאים מעריהם תקראם. במילים אחרות, תמצא את ההזדמנות המתאימה בכנס או בעצרת עם גדולה מאוד, ואז אתה תקריא את הדברים האלה. אולי תיפול בחינתם לפני השם וישובו איש מדרכו הרע, כי גדול האף והחימה אשר דיבר השם אל העם הזה. אני הרי יודע מה שצפוי להם, ואני מנסה עוד ניסיון, ניסיון מיוחד במינוזן, אנטיביוטיקה מיוחדת. אולי בבת אחת ריכוז כזה, עד היום היו דברים בעל פה. דברים בעל פה, שיראו דבר כתוב, טקסט, ויקראו את זה, אולי אפשר יהיה לשנן את זה פעם, שתיים, שלוש, אולי זה יזעזע וירתיע. ויעז ברוך בן נריה ככל אשר ציווהו ירמיהו הנביא, לקרוא בספר דברי השם בית השם. אז זה משהו. ויהי בשנה החמישית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. אנחנו זוכרים מעמוד הראשון שיהויקים, כיוון שהוא מלך בחסדו של המלך הבבלי והתחייב לשלם לו הרבה פיצויים, אז הוא גבה מהעם בכוח גדול ובדמים, והמצב היה חמור. אז בחודש התשיעי קראו צום לפני השם כל העם בירושלים וכל העם הבאים מערי יהודה וירושלים. במאמר המוסגר, מה לקח עולה מתוך הפסוק הזה? חזק יותר. אם לא שהם היו פסיכופטים, אז מה? למה אני אומר ככה? כי הרי האנשים הללו לא נורמליים, אחת מן השתיים. אם הם עובדי פסל, אם הם עושים הרע בעיני השם, איך הם קוראים יום צום ועושים כינוס גדול של חזרה בתשובה? מי פה לא נורמלי? זאת אומרת שהם יהודים טובים. בסדר, זה מה שאני אומר. אז אני לא רוצה להסיק מסקנות, אבל אצלנו תמיד מדגישים, אם לא בסדר, עשו הרע בעיני השם, אבל פסוק הזה מתעלמים ממנו. כאן מדברים אנשים עדים שהמצב החברתי, המדיני, הצבאי הוא כזה, שצריכים לעשות יום צום, והם באו לבית השם. וירמיהו וברוך בן נריה מנצל את הכנס הזה כדי שגם הוא יגיד את דבר השם. אבל הם באו מפני שהאמינו בשם והאמינו בתוכחה והאמינו בנביאים והאמינו בפורענות שתבוא עליהם, הם לא יעשו את דבר השם. אז הם לגמרי לא כל כך. בבקשה? תגב אנחנו נראה שהעם הזה, למה הוא נהנה שיקח? אז עדיין צריך פה הסבר. על כל פנים, כדאי להתייחס גם להופעה שישנה פה. ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית השם, במשכת גמריהו בן שפן הסופר בחצר העליון, פתח שער בית השם החדש ואובני כל העם. וישמע מיכל בן גמריהו בן שפן את כל דברי השם על הספר. וירד בית המלך על משכת הסופר, והנה שם כל השרים יושבים, ושמע הסופר בריה בן שמריהו ונתן בן אבור, ומריה בן שמריהו וסופר ונתניה בכל הסרט. ויגד להם מיכל את כל הדברים אשר שמע בקרוא ברור בסרט בבני עם. וישלחו כל השרים אל ברור וכמדי בנתניה ובן שמריהו ובן קושי לימור. המגילה אשר קראת הבא בפני העם, ככנה בידיך בלך. אנחנו רוצים גם לשמוע. ויקח ברוך בן אריהו את המגילה בידו ויבוא עליהם. ויאמרו אליו, שב נא וקראנה באוזנינו, ויקרא ברוך באוזנינו. ויהי כשומעם את כל הדברים, פחדו איש אל רעהו. הם התייחסו לזה בכובד ראש. ויאמרו אל ברוך, הכי נגיד למלך את כל הדברים האלו? מה נעשה? ואת ברוך שאלו לאמור, הגד נא לנו, איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו? ויאמר להם ברוך, מפי ביקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיוק. איזה מין שאלה ואיזה מין תשובה. הם שואלים אותו, איך כתבת? אז הוא אומר, כתבתי בדיוק. מה הייתה השאלה? זה פעם ראשונה שדברי נבואה באים בכתובים. עד היום היינו רגילים לשמוע דברי נביא באוזניים. אמר בדברים בעל פה, פתאום, זאת אומרת, במילים אחרות, האקספרימנט הצליח. זאת אומרת, הפחד הזה, או החששות האלה, שהריכוז הזה יזעזע אותם, אז קודם כל הם רוצים להבין איך יצירה נבואית כזאת מתחברת. אז אומר להם, הייתה לו השראה, רוח הקודש נפשה אותו, הוא הקריא לי, ואני כתב, הנה יש לכם דבר השם. זאת אומרת, יש לפנינו כאן דבר השם בדבר הזה. ויאמרו השרים אל ברוך, לך יספר, אתה וירמיהו ואיש על ידה איפה אתה. ויבואו אל המלך חצרה ואת המגילה יפים לשאול ושמעת ויראו בעיני המלך את כל הדברים. וישלח המלך פנידי לקחת את המגילה ויתרחי המנוסד ושמעת אותו. ויקראי היהודי בעיני המלך ובעיני כל הדברים עומדים על המלך. והמלך יושב בית החורף בחודש התשיעי בירושלים בכסלו ואת האחל פניו מבוארת, הקונבקטור עבר. ראי כי כלו יהודי שלוש דעתות וארבעה כשהוא קרא עמודים בספר, אני מדבר על זה כמה עמודים, יקראיה בתר הסופר. המלך אביר לב שומע את כל הדברים הללו ולא זזו, לא מזיז אותו, ומטר הוא חותר והשליך את האש אל האש אשר אל האח, אטום כל המגילה על האש אשר על האח. הכל יקרא. ולא פחדו, ולא קראו את בגדיהם, המלך וכל עבדיו שומעים את כל הדברים האלה. וגם אל נתן בגליהו ומריהו הפגיעו במלך לבלתי שרוק את המגילה. הם כן הזדעזו, הם שמרו את העוצמה של הדבר הזה, והם העובדה שהם התרגשו בפעם הראשונה, והם אומרים, כאן הם ראו שזה כבר חוצפה נוראית. הם לוקחים דברי השם, תרי, אין לו שום העתק, ושורפים אותו, ויצווה המלך את ירח מלך, בן המלך ישראל ובן עזריה ושלמיה ובן עבדל לקח מברור השוחר ואוריהו נביא והסתרם השם. ראי דבר השם אל ירמיהו, אחרי שרוף המלך את המגילה ואת הדברים אשר כתב ברוך ירמיהו אמור. שוב, קח לך מגילה אחרת. מה אתם חושבים? שאם הוא שרף את המגילה הזאת, אז החורבן נעלם? מה הוא חשב שאם ישרוף את זה, אז לא יהיה? קח לך מגילה אחרת. וכתוב עליה את כל הדברים הראשונים אשר היו על המגילה הראשונה אשר שרף יהויקים מלך יהודה. על ידי זה שקראת ושרפת וזרקת את זה לאח, לא ביטלת את הגזרה. יש לפעמים שעושים איזו פעולה חיצונית, שבעזרת זה, 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 זה מבטל את זה, אבל זה לא יעזור שום דבר, זה לא יעזור.
זה לא
חייב להעצים. ועל יהויקים מלך יהודה תאמר, כה אמר השם, אתה שרפת את המגילה הזאת לאמור, מדוע כתבת עליה לאמור, בו יבוא מלך בבל. וישריד את הארץ הזאת וישביט מן האדם ובהמה. אז אנחנו שומעים אגב רופי שמה היה כתוב באותה מגילה, שיבוא מלך בבל וישמיד את כל הארץ. לכן כה אמר השם על יהויקים מלך יהודה, לא יהיה לו יושב על כיסא דוד, ודלתו תהיה מושלכת לחורף ביום ולקרב הלילה. ופקדתי עליו ועל זרעו ועל עבדיו ואת אבונם, והבאתי עליהם ועל כל יושבי ירושלים ובני יהודה את כל הרע אשר דיברת עליהם ולא שמעו. לא יעזור, ירמיהו לקח מגילה אחרת, ויתנה אל ברוך בן אריה הסופר, ויכתוב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך יהודה באש, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כאלה. זוהי המגילה שמסביב לה מתנהל הדיון בדברי חז"ל ובדברי המפרשים, מה הטיבה של המגילה הזאת. אם זוהי מגילה שהיא סיכום דברי ירמיהו הנביא, או שהם דברי איכה, או שהם דברים אחרים. דבר אחד אנחנו יודעים, שהמטרה של כל החיזיון הזה היה לזעזע את העם. וכנראה שהעם הזדעזע, לעומת זאת המלך נשאר באבירות הלב שלו, וממילא יש בעיה גדולה מה יהיה עכשיו גורלה של מלכות יהודה. אני יש לי שאלות כאלה גם על קדימה. אז זוכרת שהיה חרושוב אחד? היא שאלה שאלה טובה, אבל השאלה הזאת כבר שאלו אחרים. היה חרושוב, חרושוב זה שירש את סטלין. אז כשהוא קם והוא נתן את הנאום הגדול שלו על סטלין, אז מישהו העיז וקם ואמר, למה לא אמרת את זה בימי סטלין? אז הוא שאל, מי שאל, מי אמר את זה פה? אז אף אחד לא קם. אז הוא אומר, עכשיו אתה יודע למה אני לא שאלתי? על כל פנים, מה שאנחנו צריכים עכשיו לבדוק, זה מה דעת חז"ל על הסיפור הזה שקראנו ירמיהו, מה דעת הפרשנים האחרים, ואיך הדבר הזה משתלב באותו חידוש גדול, שאני חושב שגם הוא הערב, שתהליך החורבן של ירושלים לא היה חד פעמי, אלא זה היה תהליך מדרדר והולך. כשם שהיה בימי מלכות ישראל, כך היה ביהודה, והתהליכים הללו אפשר היה לעצור אותם, לא נעצור, ואז בא החורבן. איך התהליכים האלה באו, זה יהיה נושא השיעור הבא.